שבת דף קוף דלת. אנחנו נמצאים בחרי השליש העליון. אמרי לה רבנן לרבי יושע בן לוי, עתו דרדקי העידנה לבי מדרשה, ואמרו מלדי אפילו בימי יושע בן נון לה את מרכבתי הוא. אמרו חכמים לרבי יושע בן לוי, באו היום דרדקים, כלומר תלמידי חכמים צעירים, ילדים צעירים, לבית המדרש, ואמרו כאן חידושים כאלה מתוקים שאפילו בימי יושע בן נון לא נאמר כמותם. מה אמרו? דרשו את האותיות א' ב', זה לא סתם כמו אותיות של לועזית שאין להם משמעות, רק קביעה שרירותית, אלא האותיות האלה זה השמות שלהם את הקדוש ברוך הוא, ויש להם סיבה ושם לאותיות, יש להם סיבה לצורה, יש להם סיבה לגימטריה שזה מסתכל עם ספר באותיות דרבי עכיבא. אז הם אמרו כאן דברים נפלאים. מה אמרו כאן? אמרו א' ב', א' בינה. אומרים המפרשים מה כאן א' בינה, דהיינו לא רק שאתה תלמד מעצמך, אלא א' דהיינו תלמד, א' חכמה, תלמד בינה. גם אם אתה חכם גדול, עליך תמיד ללמוד את החכמה מחכם שהוא גדול ממך. ג' ד' גמול דלים. ומסבירים עוד, מה הטעמה פשוטה? קרעה דה ג' לגבי ד', שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים. מדוע הגימל יש לה רגל הימנית ורגל שמאלית? רגל שמאלית היא כלפי הדלת, מפני שכן דרכם של גומל חסדים לרוץ אחרי הדלים. מה פירוש דרכם לרוץ אחריהם? אומר רש"י, ללכת ולעודד אותו ולסמוך בו, לשמח אותו, לא רק מספיק להביא לו, אלא גם כן לעזור להביא לו עוד דברים אחרים. זה נקרא דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים, ככה שכותב במקום אחר. ומה היא טעמה פשוטה קרעי הדדלת לגבי גימל? דלמסטייה לנשה. ומדוע האות דלת היא הרגל שלה, היא נמצאת סמוכה לאות גימל? מדוע היא לא, הקו הזה במקום שיהיה קו ימני הרגל, תהיה יכול להיות למצוא באמצע, כמו עוד זין, או אחרת בכלל בסוף, כי אין הרגל של האות קוף שנמצאת בצד השני, מדוע דווקא האות נמצאת לכאן? מה היא טעמה, אומרת הגמרא, פשוטה קרעי דדלת לגבי גימל? תשובה היא שהדלת שמרמזת על הדל והאביון, למצא להנשה, שהוא ימציא ויזמת עצמו, לא צריך שהגומל חסדים ירדוף אחריו. אתה יודע שבלב הכי הוא עומד לקבל כסף, אז למה אתה גורם לו טרחה מרובה? תעשה לו פחות שזה יהיה לו חיים קלים לאותו האדם שנותן את הצדקה. ומה יתעמה מהדר הפה דדלת מגימל? דליתן לה בשנעה, כי יחיד אלה לכסיף מיני. ומדוע האות דלת היא ככה עומדת ממש בצד ימין, ונראה כאילו היא לא מסתכלת על עוד גימל? את הגמרא כן. מדוע? מפני שזה בא לרמז, בא לרמז שהאדם שנותן את הצדקה, הגימל, הגומל, ייתן לו את זה בצנעה, ייתן לו את זה בסתר, כדי שהמקבל לא יתבייש. הוו, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, אומר שכמו אני והוא הושיענה. זין חטת יות חף למד, אז מה זה בעצם שכרו של אותו האדם הזה? זין, כשבחו זן אותך, חט זה חן אותך, כלומר אל תחשב שבחו משלם לך חשבון שכר של העולם הבא, אלא תלך את זה בתורת חיינה. תת, כשבחו מיטיב איתך, אתה עושה תורת עניים, שבחו מיטיב איתך לעולם הבא. ולא רק זה, אלא יוד זה נותן לך ירושה לעולם הבא, וכף קושר לך כתר לעולם הבא. אומרים המפרשים, למה כתוב רק על קושר לך כתר? הרי יש לך פה בעצם עוד כף שהיא פשוטה וקו שהיא כפופה, יש לך שתיים, גם כתר בעולם הזה וגם כתר לעולם הבא. עוד הסבירו המפרשים למה יש קו פשוטה וקו כפופה, מפני שהיום יש לאדם רק כתר של התורה הקדושה, שזה של הנשמע, הרי כתר שנעשה איבדנו אותו כאשר עשו את העגל, ולעתיד לבוא האדם יזכה גם בכתר השני. הגמרא אומרת, קושר לך כתר לעולם הבא, אז זה כף, למד כתר לעולם הבא. מם, יש לנו מם פתוחה ומם סתומה. מאמר פתוח, מאמר סתום. כלומר, יש פעמים דברי תורה שחובה לומר אותם, לפרסם אותם, דברים שבפשט. מאמר סתום, פעמים דברי תורה, כמו מעשה מרכבה, דברים של קבלה, שאדם צריך לסתום ולא לפרש, לא לדבר. נון כפופה ונון פשוטה. אדם צריך להיות נאמן, וכאן בעולם הזה הוא כפוף, אבל אותו הנאמן הזה, לעתיד לבוא, הוא יהיה פשוט, דהיינו קו ישר, זקוף, לא יהיה כפוף. סמך עין, סמוך עניים. מה סמוך עניים? דהיינו לחזק אותם בדברים, חזק אותם בדברים. שנה אחרינה, עוד דבר אחר, מה סמך עין? סימנים עשה בתורה, וקנה אותה. זה כמו שגמרא במסכת עירובין אומרת שמה, שאיך אדם יכול לקנות את דברי תורה, על ידי שאדם יעשה בסימנים. אז אדם יעשה עצמו מקום תזכורות, איפה זה נמצא בדף הזה, ואיך הכללים, מתי אסור, מתי מותר, לעשות כללים שעל ידי כך אדם יזכור. פה כפופה, פה פשוטה, תשובה היא, מה זה בא להגיד לנו לאדם? פה פתוח, פה סתום. לפעמים אדם צריך לדבר דברי תורה, אם אדם מוצא שאין מישהו לדבר דברי תורה, אז איך כתוב פסוק בשעת המכנסים, אומרים רבותינו, שעת המכנסים, פזר. אבל בשעת המפזרים, יש אנשים, ברוך השם, תדעי חכמים יותר גדולים ממך, שנוריד דברי תורה, אדרבה, שעת המפזרים, כנס הזה, פה פתוחה, פה כפה, פה פשוטה. צדיק כפופה וצדיק פשוטה, צדיק כפוף, צדיק פשוט. הצדיק פעמים הוא כפוף, ולעתיד לבוא, הצדיק הזה יהיה פשוט. מעין שכאן חורים כאן בגמרא כתוב צדיק כפופה. לא קודם צדיק כפופה, צדיק פשוטה, אלא צדיק כפופה. ככה מסורת הספרדים לומר צדי. האותיות לא אומרים עוד צדיק, אומרים צדי. צדיק כפופה, צדיק פשוטה. כמו שכתוב כאן בגמרא. אומרת הגמרא, היינו נאמן, זה אותו דבר כמו אמרנו על נאמן. נאמן כפוף ונאמן פשוט, גם פה צדיק כפוף צדיק פשוט. אומרת הגמרא, הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו, מכאן שניתנה התורה במנות ראש. אומרת הגמרא, נכון, זה אותו דבר, בא לומר לך שאיך אדם יקבל את התורה, אמר כבר למעלה שהוא צריך להיות נאמן כאן כפוף, בא להגיד עוד כפיפה נוספת, אדם עוד יותר כפוף את עצמו, ורק ככה אדם יקבל את התורה. איך? על ידי כך שאדם נהיה ענב וכופף את עצמו יותר ויותר, על ידי כך, מכאן שנה התורה במנוד ראש, כאשר אדם מחופף את ראשו, מקבל עצמו משמעת, קשה לו לקבל גבולות ומשמעת מרבותיו, מהוריו, אבל זהו, ככה ניתנה התורה, כמה שאדם יותר כופף ראשו, מקבל יותר תורה. קוף, הכוונה היא קדוש, בא לרמז הקדוש ברוך הוא. רש, להבדיל, בא לסמא על מי? על האנשים הרשעים. ואת הגמרא, מה יתעמם הדר הפה דיקוף מרש? הרי הרגל של האות רש בצד ימין, ממש הפוכה מהקוף, למה מחזיר את פניו? אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני יכול להסתכל ברשע. לא יכול להסתכל על הרשע. רש"י מעיר שהגמרא שואלת, למה הקוף מחזירה את פניה מהרש? הרי לכאורה בעצם הרש היא שחזירה את פניה, היא ששמה את הרגל שלה מצד ימין ולא מצד שמאל. אז אומר רש"י, נחמיה, הגמרא כתבה בלשון נקייה. לשון נקייה. הקדוש הוא לא רוצה להסתכל על הרשע. ומה הייתה, מה מהדרה תגיה דקוף לגבי רש? מדוע עוד קוף שהסופר כותב אותה, אז ממש למעלה בראש הגג יש בליטה כלפי מעלה. זה נקרא תגיה דקוף. למה יש תג כזה ממש בצד ההוא? אמר הקדוש ברוך הוא, אם חוזר בו, אני קושר לו כתר כמותי. ומה היא טעמה קרעי דקוף תלויה? למה הרגל השמאלית של הקוף תלויה באוויר? מדוע היא בעצם לא מחוברת כמו אות ח' בכתיבה שלנו רגילה, או באות, כן, למה היא בעצם ככה תלויה שם בצד? למה לכאורה היא לא מחוברת למעלה? אומרת הגמרא, כי אומר הקדוש ברוך הוא, אם הרשע הזה, שמצא בצד שמאל, אי הדר בה, לעייל ולעול בה, ייכנס בפתח הזה שעשיתי לו. לכן האות קוף לא דבוקה למעלה, אלא היא פתוחה, לא כמו אות תו שהרגל דבוקה, לא כמו אות חטא, אלא יש לו פה פתח שמרשע הזה רוצה שייכנס מכאן. ותגמרה מסייע עליה לרש לקיש. דאמר רש לקיש, מה הייתי כתיב? אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, בא לתמם פותחין לו, בא לטהר, מסייעין אותו. אומר את הגמרא, זה מסייע על דברי יש לחיש, אמר יש לחיש, מה שכתוב פסוק, אם ללצים, הוא יליש, ואם ולענבים ייתן חן, בא לטמא, אז פותחים, לא מסייעים אותו, ונותנים לו, הכל פתוח. לכן מרשע הזה רוצה ללכת, אם ללצים, הוא יליץ, ייתן לו שירות להליץ. אבל הענבים, לא יהיה להם רק יאפשר להם את הענבים, אלא ייתן חן, ייתן ממש. דהיינו, כשברוך הוא נותן לו סייע בעדו, גם פה אצלנו אותה עוד קוף, פתחו לו פתח מיוחד שם לאותו רשע, כדי שיוכל להיכנס משם. אומרת הגמרא, שין, זה בא לסמל על השקר. תו, בא לסמל על האמת. מהי טעמה שקר מקרבן מילה, אמת מרחקן מילה, שקרה שכיח, קושתה לשכיח. תגמר, מדוע האותיות של שקר הם קרובים? שין וקוף ורש, אמנם לא לפי הסדר, אבל הם ממש סמוכים. קוף רשין, ואילו האותיות של אמת ממש רחוקים. א' בהתחלה, מ' באמצע, ת' בסוף, מדוע כך? אומרת הגמרא מפני שהשקר הוא מצוי. כל הזמן אנשים לא אמיתיים. לעומת זה האמת היא נדירה. אנשים אמיתיים נדירים. ותגמרה, ומה היא טעמה שקרה אחדה כרעי הקאי ואמת מלבן לבונה? קושתה הקאי, שקרה לקאי. ותגמרה, מדוע האותיות של שין קוף רש, כולם אותיות חדות. האות שין למשל, היא אין לה מושב. מה הכוונה אין לה מושב? מסביר, הסבא הגאון ביש מצליח בתשובה, בחלק רוחיים, סימן א', כמדומה לסימן ז', הוא אומר שמה שגם אצל ספרדים חייבים לכתוב את האות שין, אנחנו כותבים אותה, יש לה מושב רחב מלמטה, אבל בסוף היא חייבת לסיים בעוקץ. ואם אדם עושה את זה מושב לגמרי, ממש, לגמרי מושב כמו תמם כזה, ככה שיושב לגמרי, זה פסול. למה שהגמרא אומרת שהשין היא חדה, אז יש כן, אז הם עושים בכלל שפיץ כזה באמצע, ספרדים עושים מושב, אבל בסוף המושב יש של האות שין, יש למטה רגל חדה, וזה חייב להיות הדבר הזה. וכן הקוף שעומד על האות אחת, ורש על האות אחת, גם כן רגל אחת. למה? אומרת הגמרא, השקר הוא לא עומד, נראה כלפי אנשים בתחלה, וואו, מצליח וכולי, בסוף זה לא מחזיק מעמד. וכן לעומת זה האמת, האלף של השתי רגליים, מת של המושב רחב, פלוס רגל, תו, שני רגליים. למה? פני שהאמת זה דבר שיחזיק לעד לעומי עולמים. עכשיו, אחרי שדרשו איתם לפי סדר אותיות, צריך לדעת של האותיות העבריות שלהם כמה צירופים. אומר רש"י, כתובים בספר יצירה, כשנו ספר, הסדר המפורסם זה א' ב' ג' לפי הסדר שלהם, גם כסדר של אטבש, אות ראשונה ואות אחרונה, א' ותו, ב' ושין, חי עזר, ג' רש. יש עוד סדר אחר של צירוף של אותיות, שלוקחים את האות הראשונה, אחר מכן את האות השמיני, דהיינו שבע אותיות אחר כך, זה נקרא אחס א', ואחר כך ח', ואחר כך האות השביעית שאחריה, זה יצא סמך אחס, ויוצא אחר כך בטע, עשרים תנפיק קבצות של שלוש שלוש. ויש עוד סדר אחר, שנראה אותו גם כן במשך הגמרא מביאה אותו פה, שהאות, לוקחים, יש לנו 22 אותיות, חלק אותם לשתיים, אז האות הראשונה ממחצית הראשונה, והאות הראשונה ממחצית השנייה. זה נקרא אלבם גנדס, כלומר א', והאות ה-12, שזה הראשונה שמחצית השנייה, זה למד, אחר כך האות ב', שזה השנייה ממחצית הראשונה, והאות מ', שזה הראשונה ממחצית, האות השנייה ממחצית השנייה, וכן, אז זה הדרך, נראה את כולם פה בהמשך. ואת הגמרא, את בש, זה עדיין מדבר על הרשע, אומר כשבחו, אותי תיעב, רשתי אות את, אותי תיעב, את אבלו, בש, בי לא חשק, שמי יחול עליו, גר, זה גופו תימא, רש, זה כאן ארחם עליו, דק, דלת, דלתותיי, נעל, לא הלך ללמוד, אז קוף, מה זה קוף? קרנב, לא אגדע, עד כלומר, זה מידת רשעים, מידת צדיקים, בואו שדושים את האותיות האלה בצורה הפוכה, עד בש, אם אתה בוש, אם אתה מתבייש ממני מהקדוש ברוך הוא ולכן נזהר לעשות עבירות, גר דק. אם אתה עושה כן, גור בדוק. דוק זה הכוונה שמיים, כמו שכתוב בפסוק דוק שמיים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תזכה להיות למעלה תחת כיסא הכבוד. הצוואף, אם אתה צדיק כזה שמונע את מתבייש מלחתו, אז הצ, הת, זה מתחלף בחטא. חציצה אומר הקדוש ברוך הוא, וואף, מה זה וואף? אף. יהיה חציצה בינך לבין האב, לבין הכעס, לבין חרון הפושל שין ברך. זע חסטן, ולא רק זה שאתה יהיה חציצה בינך לבין האב, אלא גם כן זע, אתה לא מזדעזע, מה זה סטן? אין אתה מזדעזע מן הסטן. זע חסטן, זה אין אתה מזדעזע מן הסטן. ים כל אותיות האחרונות של הדבש, אמר שר שגינה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אומר לו? לים קל, אני רוצה לים שלי, לים של גיהינם, של מקום גדול, רוצה את כולם, כלומר גם את עם ישראל. עכשיו דורשים עוד פעם, חושב הולכים לתאותיות האלה, א' ב', אבל לפי הצירוף החדש, הסברנו אותו מקודם, אחס בתע, אחס בתע עגיף. מה? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, אחס בתע עגיף, אני חס עליהם. למה? אחס, אני חס. למה? בתע גיף. בגלל שבעתו בגיף. בעתו בגוף שלהם, בעתו בניוץ. דחץ, ראשי תיבות, דקים הם, כנים הם, צדיקים הם. הלק, אין לך חלק בהם. תעזוב אותם, לא קשורים אליך. מר, זן, שט. אמר גין אופנר בשעולם, מרי, אתה אדוני, זנני, כמו כל אדון שנותן לעב שלו לאכול, אז תזון אותי. ואיפה הוא רוצה את האוכל שלי? משט. זה מר, זן, שט, שט, מזרע של שט. כלומר, אני רוצה את זה מכל העולם, גם מעם ישראל. עכשיו הגמרא דורשת בתפילת האותיות לפי הסדר האחרון של הצירוף שאמרנו אל בם. הראשונה ומחצית השנייה זה למד. אמר הקדוש ברוך הוא, אל בם גן דס. אמר הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? הוליכם לאיפה? לגן הדס. לגן הדס, שם אני הוליך אותם. אלבם זה כמו הוליכן. לגן הדס, העוף, אמרה גיהנום פני הקדוש ברוך הוא, בנוש העולם, עייף אנוכי, עייף כלומר רעב אנוכי. אז זץ חק, אמר הקדוש ברוך הוא, הללו זרעו שיצחק, זין, זין, צחק. זרעו שיצחק. תר, יש, קט, תר, כמו שכו, תחכה, אל תדאג, יש קט, יש לי הרבה כיתות, קבוצות של מי של גויים, שאני נותן לך, את עם ישראל תעזוב, את כל הגויים שלכו לגיהנם. קובדה את עמוד ב', מתניתין, הכותב שתי אותיות בהיעלם, אחד, חייב, משנה עכשיו אומרת לנו הרבה אופנים שחייב, אדם שכותב, והרבה אופנים שפטור. אדם שכותב שתי אותיות בשבת, זה השיעור המינימלי של מלאכת הכותב, וכתב את זה בשוגג בהיעלם אחד, לא זוכר שם שבת כתב שתי בהיעלם אחד, חייב. אבל באיזה אופנים חייב, דווקא אם הוא כתב את זה בדבר שהוא מתקיים, כגון כתב בדיו או בסם, אני אסביר מה זה, סם, סקרה, משהו אדום, צבע אדום, קומוס, קנקנטום, כל דבר שהוא רושם, כלומר, כל דבר כזה שהכתיבה שלו מתקיימת. ואם אדם את זה כתב את זה גם כן על שני כותלי זוויות, דהיינו, יש קיר בבית, הוא כתב על הקיר, אבל איזה קירות? עוד אחד בקיר הזו, ועוד אחד בקיר השני, אבל שתיהם צמודים, ממילא אתה יכול לראות, הוא כתב את זה בזווית הבית, בקיר, בסוף הקיר הזה א', בסוף הקיר, בתחילת הקיר השני ב', אז אתה יכול לקרוא אותם בבת אחת, אז זה בסדר גמור, לכן חייב, וכן על שני לבחי פנקס. פנקס, כעין הפנקסים שלנו היום, אז הם עושים את זה עם לוחות כאלה ושעבה, אבל זה לא משנה. הרעיון הוא כמו פנקס שלך היום, אתה כותב בזה א', באות השנייה ב', אתה יכול הרי להרים מעט את הדף הזה, ואז בעצם אתה קורא אותם בבת אחת. גם שכתב כאן א', כאן ב', אפשר לקרוא אותם בבת אחת. אז בהחלט שמצטרפים, אם הם נהגים זה עם זה, חייב. אתה יכול לקרוא אותם ביחד, כמילה אחת, חייב. אבל הכותב על בשרו, מה הדין? אדם שיש כאלה הרבה אנשים, גם במחול, רוצים תזכור מסוימת, לוקחים עט, כותבים משהו על הדף, על היד שלהם, כדי שאלה יזכרו, רואים בכף היד, מסתכלים, או, צריך לעשות כך וכך. הכותב על בשרו בשבת, אז הוא חייב. אבל מה הדין המסרט על בשרו? קום כתיבה, הוא פשוט שרה את הבשר שלו, על ידי כל דבר שהוא שורט, אם זה קוץ, אם זה איזה משהו ממתכת, ראשי כותב, במכתב. מה זה מכתב? ראשי מתכוון לומר, כמו איש קולמוס כזה מברזל, והוא לקח אותו והוא שרט ככה את עצמו בדבר הזה. עכשיו זה נהיה בעצם שריטה בפנים, מראשי כעת לשונו של ראשי, ראשי כותב המשרט במכתב או בסיד, כאן יש גורסים, לא בסיד, שזה הכוונה היא בקוץ, בקוץ. אז מה עד עם כל האופנים האלה כולם? כמו שהוא עשה את זה בשריטה, רבי אליעזר חייב חטאת וחכמים פותרים. כתב ומשקה, אם האדם עשה דבר שכתב שהוא לא מתקיים, אדם כתב על ידי משקה, איזה מיץ, לקח מיץ, קוקה קולה, לקח משהו וסימן, או במי פירות, או שהוא כתב באבק דרכים, לקח קצת אבק וכתב את זה, או שלהפך, כתב על גבי האבק, היה חלון שיש עליו אבק, והוא כתב על גבי האבק, העביר את האצבע שלו, ונוצר בתוך האבק פה איזה אותיות. כל הדברים האלה, דברים שלא מתקיימים, או כמו שיש עדים, לפעמים עדים בבוקר, אדם כותב על גבי עדים, דברים שלא מתקיימים. באבק הסופרים, יש לכל סופר, יש לו איזה כסת הסופר. דהיינו בקבוקון קטן כזה שבו יש דיו. לפעמים הדיו הזה כבר מתייבש. הוא לקח את מה שנשאר שם, ועשה בזה, כתב בדבר הזה, כתב מעט. וכל דבר שאינו מתקיים, מה הדין בכל הדברים האלה כולם, פטור. למה? כי בשבת דבר שלא מתקיים, אז לא נקרא מלאכה. אותו דבר עם האדם, עשה דבר שכתב וכתב מתקיים בדף, הכל מסודר, אבל עשה בזה שינוי אחר. מה? כתב את זה לאחר ידו. הפך את היד שלו, הכניס את העת, קולמוס, וכתב. זה דבר משונה. או כתב ברגלו, הכניס את הקולמוס בין צבעותיו וכתב ברגלו. או שם את זה בפיו, את העת בפה וכתב. או במרפקו, למרות שיש אנשים שעושים ככה, וזה דבר משונה. ולכן כל הפנים לכולם, הוא פטור, כי כל אדם שעשה מלאכה שלו כדרכה, הרי הוא פטור. כתב אות אחת סמוך לכתב, אדם שהייתה כבר הייתה אות כתובה, בשבת השני הוסיף עליה רק אות אחת. אבל תגיד לכאורה, ביחד יש פה צירוף של שתי אותיות. או אם האדם כתב כתב על גבי כתב, היה כבר כתוב משהו, אבל אותיות חלשות, אז הוא העביר את הקולמוס עליהם, ועכשיו זה נהיה מודגש יותר, חזק יותר. או אם האדם התכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים. לפעמים הדיו בעת מגמגם. אז הוא בא לכתוב חטא, הוא כתוב גם בקולמוס, ואם הדיו בורח. אז הוא בא לכתוב את האות חטא, ובאמצע הגג של החטא לא נכתב שמה אות. לא היה שמה דיו. מלמה נוצר בעצם אות זין מכאן וזית מכאן. או מקרה נוסף, אדם כתב שתי אותיות, בצורה שהוא לא יכול לקרוא אותם, כגון אחת בארץ ואחת בקורה, בתקרה. או כתב על שני כותלי הבית, אבל לא שבזווית שמה, אפשר לקרוא אותם ביחד. אלא זה בקיר המזרחי וזה בקיר המערבי, אי אפשר לקרוא אותם ביחד. או כתב על שני דפי פנקס ואין הגין זה עם זה. כמו שאמרתי, יש דף פנקס, כמו פנקס שלנו היום, אין בעיה, אתה מרים אותו מעט ואתה יכול לקרוא את שתי אותיות ביחד. אבל לפעמים זה שתי אותיות פנקס שאי אפשר לקרוא אותם יחד. אומר ראשי, כמו במגילה שהיא תפורה ככה, ואי אפשר, או ספר שלנו, אתה כותב אותה אחת כאן, והאות השנייה נמצאת בצד השני, אי אפשר לחבר אותם ביחד. מה הדין כל האופנים האלה? כולם פטור, למה? כי זה נחשב שהוא עשה רק חצי מלאכה, כי זה לא, הוא לא קרא את שניהם ביחד. מלא פטור כל האופנים מכולם. כתב אות אחת נותר, עקרון רבי שמעון בן תרא מחייב, חכמים פוטרים. לפעמים האנשים כותבים קיצורים, אז אם האדם כתב אות אחת שהיא מסמלת משהו מסוים, למשל כתב קוף והכוונה היא קורבן, כולם יודעים שכותבים קוף עם קו למעלה זה קורבן, או להבדיל אדם שכותב אות ה וקו מעליה, כל העולם יודע שפרוש דבר השם, וכן על זה הדרך, הוא לא כתב שתי מילים, לא כתב שלוש מילים, לא כתב מילה שלמה, אבל כתב אות אחת, שם עליה סימן. מה הדין בדבר הזה? אז אפילו רבי יהושע בן בתרא מחייב, אומר כי נכון שכתבת אות אחת, וזה כאילו כתבת מילה שלמה. וחכמים פותרים, לא, צריך להיות על כל פנים מעשה שהוא עשה לא פחות משתי אותיות. גמרא, דיו, אומרת הגמרא, התנה אמר את זה בעברית, וגמרא שואלת איך זה נאמר בשפה שלהם. דיו דיוטה, סם, סמה, סליחה, כן, סמה, סכרה, אמר רבה ברחנה, סכרתה. מה שמשנה אומרת סכרה, הכוונה היא שקוראים לזה סכרתה, זה בצבע אדום. קראתה שמה, קומוס, קומה, קלקנטום, אמר רבה רבה חנה, אמר שמואל, חרתה די הושקפה, צבע כזה שהרצענים, זה נקרא הושקפה, הרצענים צובעים בו את הנעליים שלהם, יש אומרים שזה משהו שעושים אותו מהנחושת, שמגרדים אותו, עושים את הצבע הזה. משנה כותבת עוד, וכל דבר שהוא רושם, מה המשנה הבאה להוסיף לנו להטויה, מהי? להטויה הדתני רבי חנניה, כתבו במטריה והפצה, כשר. ואת הגמרא זה בא להגיד לנו כדברי רבי חניה. רבי חניה אומר, האדם שכותב גט, גם כן צריך להיות שהגט נכתב בכתב כזה שהוא מתקיים, לא בכתב שאחרי כמה זמן ייעלם. עכשיו, אם האדם כתב את הגט בדבר שהוא פרי שנקרא מטריה, מים של פרי שנקרא טריה, או אפצה, אדם שכתב אותו במאה עפצים, עפצים זה של עץ האלון, עץ ארז, ויש דרך אגב המון המון סוגי עפצים של אלון, יש כאלה שגורמים לכך שזה יהיה לבן, שקוראים שזה יהיה אפור, שקוראים שזה יהיה אדום, כל מיני עפצים. אז אם האדם כתב בצבע כזה, מה יהיה הדין שלו בכל אופנים האלה כולם? הגט כשר, למה? כי זה כתב שמתקיים, וממילא, כמו שלגבי זה, זה נחשב שזה מתקיים וזה כשר, הוא הדין גם כן לגבי שבת, אם האדם כתב בדבר הזה, הרי שאותו אדם חייב חטאת. תגמרתן רבי חייא, כתבו בעבר, בשחור, בשחור, כשר. שונה רבי חייא, אם אדם כתב את הגט בעבר, בעופרת, העיפרון שלנו נקרא, זה עופרת בפנים יש. אם כתב אותו בעבר, או בשחור, דהיינו בפחם, או בשחור, כשר. מה שחור מסבירי, ראשי, לפי דבריו, זה כוונה כאן קנטון, ויש מסבירים אחרת. כל פנים, כל האופנים האלה, כולם אדם כתב את הגט, זה כשר. למה? כיוון שזה כתב ומתקיים. גודין, גבי שבת, גם כן, חייב. המסרט על בשרו, למדו במשנה אדם שכתב על ידי שריטה בבשר. מה הדין? זה מחלוקת. בדבר הזה שרבי אליעזר מחייב חטאת וחכמים פותרים. אומרת הגמרא, תניא, אמר לנו רבי אליעזר חכמים, והלא בן סתדה אותי כשפי מצרים בשריטה שעל בשרו. אמרו לו חכמים, שוטה היה, ואין ואמרה היה מן השוטים. אמר לו איזה חכמים, במצרים הייתה ארץ של כישופים, ולא היו נותנים לאף אחד שהוציא כדלי הכישוף, איך עושים כישופים, לא רוצו שילמדו אנשים את הכישופים של אנשים שהם חוץ ממצרים. ולכן, כל אדם שיוצא, בודקים את כל המזדה שיש לו, לראות שלא הוציא שום דבר. מה הוא עשה בן סדדה? זה רצה להוציא את כתבי הכישוף, לדעת איך עושים כישופים, רצה להוציא אותם מחוץ ממצרים. אז מה עשה? שרת את זה על בשרו, וככה הם לא הרגישו בדבר הזה. רואים מכאן שהנה, אדם כותב. אמרו לו, זה שוטה, ככה עושים. משתגע, אדם יושב וכותב חרוסורית על בשרו, אז אל תביא ראייה מבאדם שעשה דבר משונה. זה לא לומדים, לא לומדים ממנו, זו נקרא דרך כתיבה. בכך כתב אותה חצמו לכתב מנתנה, אמר רבה בר רב הונה דלה כרבי אליעזר, די רבי אליעזר המרחת על האריג חייב. למדנו שאם האדם כתב אות אחת סמוך לכתב, היה כתוב כבר אות א', והוא הוסיף אות ב', בשבת הוסיף רק אות אחת ב', ביחד נמצא פה מילה שלמה אב. מה הדין בדבר הזה? אמרנו שהוא פטור. אומרת הגמרא, מי זה התנה הזה של המשנה שלנו? זה לא כדעת רבי אליעזר. למה? לכמן, אנחנו שונים שמה, שאם האדם הרג, אז צריך שיהיה שיעור של הריגה שהוא ירוג, רק אז הוא חייב. אבל אומר רבי אליעזר, מה שאמרת השיעור הזה, זה רק כאשר אדם עכשיו מתחיל את ההריגה. אבל אם האדם הזה היה כבר הריגה, רק הוסיף עוד מעט, אפילו הריגה אחת, עוד חוט אחד, כבר חייב. למה? כי אל תסתכל על זה בפני עצמו שאין לו חשיבות. מסתכלים שיש זה חשיבות, כי ביחד עם מה שקיים זה נקרא חשוב. מלא. פילה של רבי אליעזר, נכון שעוד ב' לבד אין לה חשיבות, אבל כשאתה מחבר אותה לעוד א' שהייתה פה, יש בזה חשיבות. מנחשב שהוא בעצם כותב, כן, הכוכח שמשנתן לא כדעת רבי אליעזר, כפי דעתו היה צריך להיות חייב. כתב אגבי כתב, עמד משנה שאם האדם כתב, היה כתוב אותיות והוא חזר עליהם והדגיש אותם, אז הוא פטור. מת הגמרא מנתנה, אמר רב חזה, זה לא הולך לדעת רבי יהודה. למה? דתניא, הרי שהיה צריך לכתוב את השם, והתכוון לכתוב יהודה, וטעה ולא הטיל בו דלת, מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה. אחרי אומרים, אין השם מן המובחר. אדם שהיה צריך לכתוב בספר תורה את שם השם יוד כבב, והוא טעה שתי טעויות. טעות ראשונה, הוא חשב שהוא צריך לכתוב בכלל יהודה, אז הוא בא לכתוב יהודה. אבל טעה טעות שנייה למזלו. מה הוא טעה? שהוא כשבא לכתוב יהודה, כשהוא כתב את המילה יהודה, השמיט את האות ד'. אז זו טעות שנייה שהוא עשה. אז עכשיו, אתה לא סייעת את שמיעה גדולה בדבר הזה. למה? כי עכשיו בעצם כתוב פה יוד כ' ו' כ'. רק הבעיה שהוא לא התכוון לכתוב שם השם יוד כ' ו' כ' כמו שצריך. באמת זה בדיוק הגיע בשורה, צריך לכתוב יוד כ' ו' כ'. אז מה? הוא לא כתב את זה שם השם, כתב את זה שם, שם חול. אז לפי דעת רבי יהודה, אין בעיה. תחזור חזרה עם הקולמוס על אותם אותיות לשם קדושת השם, ומלא זה קדוש. לפי דעת חכמים, לא, אין השם, זה מנובחר. כיוון שהוא התכוון לכתוב את זה לשם חולין, מה שיחזור לכתוב את זה עוד פעם לשם השם יתברך, יגיד לשם קדושת השם, ויכתוב עוד פעם י' כבב, כי זה לא מועיל. למה? כי כתב על גבי כתב לא נחשב. וממילא נחשב שיש פה רק כתוב יהודה, שם חול, לא שם שמיים. ולכן זה פסול. הראשונים מבואר שבעצם זה פסול אפילו בדיעבד. ומה שכתוב כאן אין השם מן המבוחר, נראה כאילו זה רק לא לכתחילה, כוונתם לומר חכם לפי דעת רבי יהודה, אפילו לפי דבריך, רק כל פנים זה לא מן המובחר. אז אם כן, איך אתה מורה לו לקום לכתחילה ככה לעשות? אלא עליו מה לעשות? לקלף את האותיות ויכתוב מחדש את השם י' כבב. תנא, כתב אות אחת והשלימה לספר, אם האדם היה חסר בספר הזה עוד אות אחת והשלים אותה, רק אות אחת כתב בשבת, או היה חוט אחד חסר בהריגה, הרג אותו, רק חוט אחד והשלימה לבגד, חייב. אומרת הגמרא, מן תנא, מי זה שאמר את הברטה שהוא חייב, אפילו עשר אות אחת חייב? אמר רבה ברב הונה, כמו שאמר מקודם, זה רבי לעזרי, די אמר, אחת על ההריג חייב. אז גם כן, לפי דעתו, פה יצא לי מושלים עוד אות אחת חייב. רב אשי אומר, לא, אפילו אתם הרבנן להשלים שני, אפילו לפי דעת חכמים, שאומרים, היה כתוב אות א', והאדם הזה כתב אות ב', הנה עכשיו נוצרה מילה שלמה, הוא פטור מכל מקום, אם כל הספר כולו יחסר רק אות אחת, והידי כך שהוא שלים את האות הזאת, נוצר ספר שלם, היה חסר בספר התורה אות אחת, שלים את זה, או, הוא היה חסר בנביא אות אחת, עכשיו נהיה נביא שלם. ממילא, בזה החכמים מודים, שיש לאות הזאת חשיבות גדולה, וחייב גם לפי דעתם. אמר רבי ימי, כתב אות אחת בטבריה, ואמר רבי ימי, כתב אות אחת בטבריה, ואחת בעיר אחרת, בציפורי. כאן על הדף הזה הוא כתב אות א', הלך לציפורי, כתב שם באותו שבת, כתב אות ב'. מה הדין? חייב. למה? כי הרי אתה יכול לשים דף ליד דף, והנה, קוראים אותם ביחד. כתיבה היא, אלא שמחוסר קריבה, בסך הכל חסך להקריב את שתי האותיות, שתי הדפים. אז מה הבעיה? תקריב אותם. לכן לא נקרא פה שיש פה חיסרון כלשהו. עכשיו הגמרא, והרי שנינו, כתב על שני כותלי הבית, על שני דפי פנקס, ואין הגין זה עם זה פטור. גם פה זה נמצא בטבריה, זה נמצא בציפורי, הם לא נהגים זה עם זה. זאת אומרת, אתה מחוסר מעשה דקריבה. אחר לא מחוסר מעשה דקריבה. כאן זה רק לקחת אותם ולהניח אותם אחד לשני. מה שיש מרחק בדרך, זה לא נקרא מחוסר מעשה. ואילו שמה, האוטוס תיקן, האוטוס כאן. צריך לשבור את הקיר, לקחת את הלבנה מכאן שכתוב עליה אות א', לשבור את הקיר השני ולקחת את הזאת לחבר לידה שאפשר לקרוא אותם בבת אחת. כאן לא מחוסר מעשה, שם מחוסר מעשה בכותל או בשני דפים. אבל לעומת זה, כאשר אדם כתב אות אחת על דף כאן, עוד שנייה נמצאת שם, זה לא נקרא מחוסר מעשה. זה לא מעשה, רק להביא אותם אחד יד שנייה. לכן זה חייב. הלאה, אומרת הגמרא, תנא, הגיע אות אחת, חייב. אפילו אדם עשה הגהת, תיקון של אות אחת, חייב. מה המקשך יכול להיות? השתא, כתב אות אחת, פטור. אפילו אדם כתב, לא תיקן את האות. כתב אות אחת שלמה, ממש פטור. הגיע אות אחת, חייב, הייתכן. אמר רב ששת, חמאס חינן כגון שנטלו לגגו של חטא, לא עשה אור שני זיינין. כאן מדובר שהאדם הזה היה שם את האות חטא, ומחק באמצע חטא, ונוצר שתי אותיות זין. אז זה נקרא עשה הגה, אבל הוא כאילו כתב פה שתי אותיות, לכן חייב. רבה אמר, כגון שנטלו לגגו של דלת, ועשה אור רש. ראשי מסביר, כאן מדובר לא סתם הגה רגילה, אלא היה בתוך הספר הזה חסר, ומלא הזה, הספר כולו התקלקל על ידי כך. ועדי שהוא תיקן את האות ד' ונהייתה רש, אז ממלא תיקן את הספר, וזה דבר חשוב, עוד למה? אסור לאדם לשות ספר שאינו מוגם, משום על שכן בהולך עבלה מברשי. והבלה כי כתב אות אחת והשלימה לכל הספר, שאמר לעיל די חייב ואפילו לדעת רבנן. גמרא אומרת, יש בריתא שאומרת, תנא, נתקבע לכתוב אות אחת, ועלו בידו שתיים. איך יכול להיות כמו למעלה? שאדם, כמו שהסברנו משנה, שהוא כוון לכתוב אות חטא, אבל באמצע הדיו שבקולמוס לא זרם טוב, ולכן יצא לו כאילו זין וזין, הדיו שבאמצע הגג של החטא לא נכתב, יצא לו שתי אותיות זין, חייב. מקשה הגמרא, והרי שנינו, המשנה שלך היא גוונה בדיוק שזה פתור, מתגמר לך שהדה בעי זה יונה, הדה לה בעי זה יונה. כאן מדובר כאשר הם לא היו צריכים לעשות בהם עוד תתגים. ואילו כאן מדובר שהוא עשה להם תתגים, שהם צריכים תתגים, אז פטור. לא צריכים תתגים, אחרי גוונה באמת הוא יהיה חייב. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.